אדם רבתי אשר זה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו ולזכות כל העולם שנבשה בתשועת עולמים שהוא מבוסס על תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. ושני דברים זכינו בחג השבועות, זכינו לקבל תורה וזכינו לקבל את דוד המלך. כלומר זכינו גם לתורה וגם למלכות ולתפילה. כתוב בגמרא בלמד א' עמוד ב' במסכת מגילה גבי תקנת עזרא לקרוא את הכללות שבתורת כהנים קודם עצרת משום תכלה שנה וכללותיה. והגמרא אומרת שם עצרת נא מראש שנה היא. ועניין בזה, כי כשם שראש שנה הוא זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון, שיום בריאת האדם, כך גם עצרת זה יום בריאת האדם של היצירה לעולם הבא. כתוב ברש"י בפרשת בראשית, על הפסוק ויצר שנכתב בשני יודין, שיש כאן יצירה לעולם הבא ויצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים. היוד השנייה של וייצר זו יצירה לעולם הבא, והיא נוצרה בעצרת. היצירה בעולם הזה נוצרה בראש שנה, זאת בריאת האדם אשר בעצם הוא נוצר בעולם הזה ובעולם הבא. כי אלא אותו אדם שנוצר בראש שנה, הנה ביום השישי של מעשה בראשית, שהיה בראש השנה, הוא שם בגן עדן. אבל אחר כשקרה מה שקרה לאחר שהוא הפסיד זאת, הייתה יצירה לעולם הבא בעצרת, בזמן שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. צורת אדם שהוא אשר יביא אותנו לחיי העולם הבא, אותו אדם שיביא לעולם את התיקון, יתקן את חיית אדם הראשון, ויביא לביטול והסרת גזירת המוות שנגזרה על העולם. זה דוד המלך. הוא האיש, הוא האדם שמנו יבוא מלך המשיח, אשר צריך לבוא מזרעו של דוד בדווקא. היינו כאן ביום הזה, כמו שקיבלנו תורה, קיבלנו בחזרה צורת אדם, שהיא המביאה את מה שנקרא חיי עולם נטע בתוכנו. היא תביא את האדם, את העולם, את האדם לעולם הבא. אדם הראשון, כידוע בדברי חז"ל, נתן לדוד המלך 70 שנה משנותיו שלו. המשמעות היא שאחרי שקרה מה שקרה, לאחר שהוא שרח וחטא, ונתמעטה קומתו, ונגזרה עליו מיטה, הוא הסתכל לראות מי יכול להיות זה שיתקן את החטא. ויביא את העולם בחזרה לתיקונו, יחזיר לעולם מחדש את אותה צורת אדם שהוא קלקל ופגע בה. וזה היה דוד המלך. והנה כפי שאומרים חז"ל שם, דוד המלך נברא מלכתחילה בלי קצבת חיים. הטעם משום שעיקר עניינו של דוד המלך הוא, אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, מועד קטן ט"ז, מה דכתיב נאום דוד בן ישי נאום הגבר הוקם עול, נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. בששת ימי בראשית, בזמן שעוד לא היה חטא, בזמן שנקבצו חיים לעולם, עדיין לא נקבצו החיים למי שכל תפקידו בעולם זה לתקן חטא. משום שהחטא הוא לא מציאות בעולם לפני שחוטאים. כל זמן שלא חטא, לא היה חטא בעולם, אז החטא הוא לא מציאות. הוא איננו. הוא לא קיים. הוא אכן קם כאפשרות, לכן דוד המלך גם היה קיים כאפשרות. אפשרות שניתן לממש אותה. כשאדם הראשון נתן מחייו לדוד המלך, הוא מימש את האפשרות הזאת, ויעשה ממנה מציאות קיימת. הוא זה שנתן לו מתנה מחייו 70 שנה, מאותם חיים של אדם הראשון, שבחיי מהם שלו הוא קלקל והביא גזירת מוות על כל העולם כולו. הרי שהוא עצמו נתן מחייו שלו, שיגיע לעולם ויתקיים בו אותו אדם שיתקן זאת. אותו אדם שיבטל את אותה גזירת מיתה. אדם הראשון, חוץ מגזירת המיטה שנגזרה עליו, הוא גם גורש מגן עדן. סיבת הגירוש הייתה, כמו שכתוב בפסוק, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. כדי למנוע את האפשרות הזאת, אז הוא יצריך להתגרש מגן עדן. אכן, במתן תורה, בורא העולם נתן לנו את עץ החיים מחדש. נטע בתוכנו חיי עולם ונתן לנו אפשרות לשלוח יד לעץ החיים, לקחת, לאכול ולחיות לעולם. באמת, ברוב הגדול והמכריע של המקרים, זה לא היה עם ביטול גזירת מיטה. אבל אחרי מתן תורה, היו גם בודדים שנכנסו חיים לגן עדן. הדבר הזה נהיה אפשרי רק מכוח מתן תורה. בגרון יש בצורת אדם פשוט לשלוח יד ולקחת מיץ החיים, לאכול ולחיות לעולם. אותה סיבה שבגלל בורא העולם גירש את האדם מגן עדן, הרי שמתן תורה הדבר הזה בעצמו קרה. היינו, זה מה שניתן לנו. עץ החיים עצמו ניתן לנו. עם האפשרות לשלוח יד ולאכול ולחיות לעולם. תורה זו עץ חיים היא. רמב"ם בהלכות תשובה, ט' א'. זהו עץ החיים עצמו. ואתה גם מגזירת מיטה נשארה, עדיין כל מי ששולח יד לעץ החיים הזה הוא חי לעולם. יש פה עוד מה שנקרא וחיי עולם נטע בתוכנו. כן, כמור יש כאלה שגם את זה הם יוכלו לעבור, אפשר היה לשלוח ולקחת מיץ החיים, לשלוח יד, לקחת ולאכול ולחיות לעולם באופן, שאדם הראשון זאת צורת אדם אחת, אשר קרה עם מה שקרה, והידר מכוחנו חיים כולנו פה בעולם הזה. אבל אותה צורת אדם שהידר מכוחן הגיע לחיי העולם, זה דוד המלך. את שני הדברים האלה, גם את התורה וגם את דוד המלך, קיבלנו באותו יום, עצרת. היום של קבלת התורה, הוא גם היום של קבלת אותה צורת אדם שיכולה לשלוח יד לעץ החיים ולחיות לעולם, אותה צורת אדם שתביא את כל הבריאה כולה לחיי העולם. ונראה, מה הם הדברים שמאפיינים את אותה צורת אדם של דוד המלך? אנו מוצאים כי אותה צורת אדם היא הגילוי של מה שנקרא מלכות. כאן יצא המלכות לגילוי. דוד נבחר ונמשך להיות מלך. עוד מצאנו כי עיקר מידתו של דוד המלך הוא כפי שהוא אומר על עצמו בספר תהילים ואני תפילה. כל עצמו של דוד המלך הוא בעצם תפילה. דוד המלך הוא לא אדם שמתפלל, דוד המלך הוא אדם שהוא תפילה. הביאור, אדם יודע, שיודע נאמנה עד לעומק הגדול ביותר. שאין לו משלו שום דבר, רואה את עצמו כמי שלא שווה כלום ולא רואה לכלום. כפי שדוד אומר על עצמו, מהשפות ירים אביון. ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם. התולעת היא בריאה הנוצרת מן היפוש. הריקבון מביא אותה, השפות. אדם כזה, שאין לו מעצמו שום דבר, איך הקיום שלו אפשרי? אבל אדם צריך להיות משהו כדי שיהיה לו קיום. כי הנה, אדם שישאבו ויקחו ממנו את כל כבודו, היינו הוא יראה פתאום שהוא אפס גמור, בכל מה שהוא חשב, הכל דמיון הבל ושב, הוא פתאום יתפוס מה הוא באמת, הרי שבדרך כלל מכוח מנגנון ההגנה של האדם הוא יהפוך להיות מטורף, הוא יצא מדעתו, כמו הרבה שיצאו מדעתם ונעשו מלכי העולם, זה קיסר כזה, וזה קיסר כזה, והם יוצאים לרוב בבתי חולים. לכן אם הוא יחזיק מעמד בדעתו, הרי הוא שהוא ימות מיד, זה לא ייתכן אחרת, הוא לא יכול להמשיך לחיות, עם תודעה כזאת בשום פנים ואופן. כל מי שרוצה לצייר ציור כלשהו מהמשפט לעתיד לבוא, הנקרא בלשון חזל גיהנום, הרי ששם אין את מנגנון ההגנה עושה אותו לבעלי דמיון מטורפים. שם אדם רואה ברור והוא ממשיך ורואה זאת ברור. שם האדם רואה ברור את מצבו, ורואה ברור, ברור מהו, והוא חי את זה, וחייב לסבול את זה בלי שום תנחומי שיגעון. ומי שרוצה לתאר לעצמו, הרי שזה סבל נורא והיום. להמשיך להיות קיים, להתקיים ולהיות שום דבר. את הסבל הזה כדאי מאוד לחסוך. אפשר לחסוך אותו כשנמצאים פה. מעתיים דוד המלך, איך דוד המלך המשיך לחיות? איך אפשר לחיות כך? זאת הרי אמת, זה דבר אמיתי. ואם הוא תופס את עצמו בתעודה ברורה, כפי שהוא אומר זאת בפירוש, וזה כתוב פסוק בתורה, אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. הוא אמר זאת כשהוא היה מלך. אם כך, איך אפשר לחיות במצב כזה? איך אדם יכול להתקיים כך? אדם לא יכול להתקיים כמו תולעת, זה לא ייתכן. זה דבר ברור ובדוק. אין כזו אפשרות, אין כזו מציאות. כאן נמצא העומק של ואני תפילה. דוד המלך התקיים כתפילה. והתפילה כשהיא בוקעת ממעמקים כאלה, אז היא תפילה שכוללת את כל המציאות כולה. דוד המלך אומר לעצמו שהוא לא איש. אבל הוא היה תפילה להיות איש. לכן דוד המלך הוא זה שכל לא איש בעולם יהיה איש על ידו. הוא התפילה שתחזור צורת האדם האמיתית, הגדולה הענקית. אותה צורת אדם שכביכול בורא העולם ברא. לא צורת אדם הממועטת כפי שהיא אחרי שאדם שרח והקדוש ברוך הוא הניח עליו כפו ומיעתו כמו שכתוב בחגיגה י' ב'. אלא צורת אדם האמיתית. דוד המלך הוא התפילה אליה. עלינו להבין כי כל מה ש... כל מי שרואה את המציאות שלנו היום, את המציאות הקיימת, הוא רואה בזה גם איזשהו צד של אדם, של איש. הרי שהוא לא יכול להתפלל את התפילה הזאת. התפילה הזאת מגיעה רק ממי שרואה את עצמו תולעת ולא איש. זה לא איש, זה תולעת, זה חרפה, זה ביזוי, זה לא אדם, זה חרפת אדם. חרפת אדם ובזוי עם. כל מי שרואה כך, אז הוא תפילה לאותה מציאות. אבל כל מי שלא רואה כך, כל מי שגם פה, באיזה מקום שהוא, יכול גם בזה קצת להתנחם, גם בזה הוא מוצא איזושהי צורת אדם. הרי שאם גם זאת צורת אדם, אז הוא כבר לא שייך לאותה תפילה. אותה תפילה בוקעת רק ממי שבכל מה שיש פה רואה בזה רק חרפה, רק השפעות, רק תולעת, רק שום דבר, בזוי עם. הנה כאמור, התפילה והמלכות, אלו הם שני הכוחות המיוחדים של דוד המלך, אני תפילה והמלכות שהוא זכה בה. הוא אשר נמשך להיות דוד מלך ישראל חי וקיים הוא המלכות. עכשיו מאותה סיבה שהוא תפילה, מאותה סיבה עצמה הוא המלכות. הנה המלכות עניינה כבוד. המלכות היא בעצם כבוד. כשאומרים מלך מברכים שחלק מכבודו לרעיו ומתה מכבודו לבשר ובדם במלכי יקום. עצם המלכות היא כבוד. כל מי שרוצה שתהיה לו איזושהי נגיעה למלכות האמיתית, הרי שחייב להיות שתהיה לו את התפיסה הכי גבוהה בכבוד. זאת התפיסה של דוד המלך, שכל מה שקורה כאן, כל זמן שזה לא המצב הגבוה ביותר, זאת חרפה וביזיון. זה לא כבוד בכלל, זה תולעת. לכן המלכות היא של דוד, כי התפיסה שלו בכבוד היא התפיסה האמיתית. הכבוד שלו זהו הכבוד האמיתי, הכבוד באמת. רמז בתפילת רבי נחמני בן הקנה, שאנו אומרים אותה בנוסח אנו בכוח. אנו בכוח זה פענוח של השם מבית, יש בו שבע פעמים שש אותיות בראשי תיבות של המילים, שם שם מבית. רבי נחמני בן הקנה עשה מהם תפילה. יש עוד כמה וכמה נוסחות תפילה של השם הזה בעצמו, אבל זאת הצורה המקובלת. שרבי נחמני בן הקנה שפתח את השם הזה, ואנו אומרים אותה כתפילה. וכך משש המילים הראשונות, האותיות הראשונות, הם א', ב', ג', אנו בכוח גדולת, י' תפצדי, מנחת עתיר צורה. והשורה האחרונה, השם האחרון בשם זה, זה השם שהוא כנגד מידת המלכות. שבתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. זה גם שם, שהוא שין כובב, צעדי י' תף. כך זו צורת אדם וכך הוא פתח ופענח את זה. זו תפילה שהוא עשה מזה. זה השם שצריך להגיד תפילה. הנה השם שין כובב צד יוטף עולה בגמטריה תולעת. זה מה שדוד המלך אמר על עצמו. השם זה בגמטריה תולעת וכך מזה בוקעת תפילה אמיתית. ומזה מגיעה תפיסה אמיתית בכבוד. מזה יוצאת מלכות. חז"ל אומרים מדרש תהילים על הפסוק ואנוכי תולעת ולא איש. מה התולעת הזו אין לה על הפיה? כך ישראל אין להם אלא תפילת הפה. התולעת אין כוחה אלא בפה. היא מחרסמת וכך היא הולכת וכך היא מתקדמת. כך היא חיה. אין כוחה אלא בפה. אף ישראל אומרים חזר אין כוחה אלא בתפילה. והנה כשם שהתורה נתנה אחרי 49 ימים של ספירה, כך דוד המלך ניתן לנו ממואב. עולה בגמטריה 49. מואב הם הממתת שערי תומה של העולם. אין פחיתות ושפלות או כל המיחות בעולם שהמקור שלה אינה במואב. מואב זה כל הממתת שערי תומה. ודוד המלך שהוא בא ממואב נולד בעצרת, הוא נולד ביום ה-50. הדבר מעניין לתבונן בזה שדוד המלך נולד בעצרת. כאילו עצרת אינו תאריך של יום הולדת, זה לא תאריך של לידה. עצרת נופלת פעמים בה, פעמים בו, פעמים בזין, ראש שנה ועבר מדבט. עצרת יכולה להיות בשלושה תאריכים שונים. אבל דוד המלך נולד בעצרת. אנו תמיד קוראים מגילת רות בעצרת. בין אם היא בו, בין אם היא בה, בין אם היא בזין. לכן באמת דוד המלך נולד לא בתאריך של ימות השנה, אלא בתאריך שהתורה באה לעולם. זה תאריך אחר. הוא נולד ביום ה-50 לספירה. דוד המלך הוא האדם היחידי בעולם שיום הולדת שלו אינו בתאריך של ימות השנה. כל דבר, כל מורה חד שנתי חוזר על עצמו בזמן שמגיע אותו תאריך בחודש. מורה הלידה של דוד המלך חוזר על עצמו כשמגיע יום טוב של עצרת. יום טוב של שבועות. ואין זה משנה מה התאריך בלוח. הגעת דוד המלך עולם היא כמו הגעת התורה לעולם. כי הלא כך הוא זמן מתן תורה. אין תאריך להגעה של התורה לעולם. התורה לא הגיעה לעולם דרך תאריך. זה לא סדר שהיא מגיעה לעולם. התורה זה דבר שמגיע מלמעלה מהזמן. התורה כשהיא הגיעה לעולם היא הגיעה בזמן שהוא מיוחד לתורה, ביום ה-50 לספירה. הנה הזמן הוא לפי המאורות, לחודשי השנה. הזמן נקבע לפי שנים ולפי חודשים בשנה. לכן יש זמן אחד שנקבע לפי שבועות. מנה שבועות וקדש עצרת כתוב בשיעור השנה העמוד א'. אל תמנה כמו שמונים לכל התאריכים בעולם התספור ותמנה שבועות. כל השבועות האלה הם דברים שאני יוצרים לבד. אנחנו עדי מצוות ספירה עושים לנו מן תאריך שאינו נמצא בעולם כלל. זה לא חלק מסדר העולם. זה תאריך שהתורה באה לעולם. זה תאריך שדוד המלך בא לעולם. התורה באה למעלה מהזמן, דוד המלך יביא אותנו למעלה מהזמן. החמישים של דוד המלך, יום החמישים לספירה של דוד המלך, הוא החמישים לספירה של הממתת שערי תומה. היינו זו בפירוש לא הספירה, אלא זה הדבר שאנו סופרים כדי להיחלץ ממנו, כדי לבטל אותו. הספירה של דוד המלך הוא משם. ננסה להבין משהו בזה. הבן את ראשון הגמרא מועד קטן אום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. לכאורה אלו מילים קשות. מה הפירוש הקים עולה של תשובה? מה הוא עשה? אנחנו יודעים שישנם ממתת שערי תומה. מהו הצעד הבא של מי שמגיע לממתת שערי תומה? לנו מגיע אחרי כן. תשובה לכך, באמת אין זה ברור מהו המצב לפני מתן תורה. ייתכן שהייתה פשוט שבני אדם יכלו להביא עצמן לאבדון גמור. אבל אחרי מתן תורה זה בלתי אפשרי. נאמר בתהילים, השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. אחרי המבול הייתה שבועה. ומאז ברא העולם הוא מלך לעולם. יש שבועה שלא יהיה יותר מבול. היינו מצב אבדון כזה לא יגיע יותר. בהמשך כתוב, השם עוז לעמו ייתן, השם ברך את עמו בשלום. הפסוק הזה מדבר על התורה. דברכים קופתת זין, שבזמן מתן תורה כל מלכי מזרח ומערב החזתם רעדה בהכליהם. הם רעדו מפחד והם לא ידעו ממה. ואז התקבצו כולם באוהל בלעם, אשר נחשב לנביא לאומות העולם. לשאול אותו מה קרה? מהו הדבר שמזעזע ומפחיד כל כך את העולם? יש כאן איזשהו זעזוע, שם המבול בא לעולם. הייתה להם הרגשה שהעולם הולך לאיבוד. העולם הולך לאיבוד, להיאבד. אמר להם בלעם שאין להם לדאוג. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם. כן, מה עוד דבר שקרה? אמר להם בלעם, השם עוז לעמו ייתן, השם נתן תורה לישראל. הפעולה של זה על העולם היא דומה למבול. דומה למבול. וזה דבר שגורם זעזוע לעצם הקיום. הקיום הקודם התבטל. מכאן ואילך זה קיום אחר. וזה דומה למבול, השם עוז לעמו ייתן. זה מה שנראה בעיניכם כמו מבול. מתן תורה דומה למה שקרה במבול. נקבע מכאן ואילך שהמציאות בעולם היא תורה. אין אפשרות אחרת, אין אפשרות להגיע למציאות שכל מציאותה היא נגד התורה. אין דבר כזה. כשאם שחרי המבול זו המציאות הקיימת, כך הרי מתן תורה, מה שניתן מתן תורה, היום החמישים זאת המציאות הקיימת. אין יותר מציאות השוללת מציאות. אחרי מתן תורה שוב אין חמישים בצד שכנגד. וכן מעתה מה הצעד הבא של מי שהגיע לסף של 49 שערי תומה? הוא הגיע עד הסוף, מה הוא הצעד הבא? לנו הולך, לנו מגיע. היה אדם כזה בעולם. שפל אנשים, אדם שלא ישפל, כמה הוא קורא לו, עלה זה בן תרודיה. אבל כמו שכתוב אחר כך, מסקנת הגמרא יצתה בת קול, והכתיר אותו בשם רבי אלעזר בן דורדאיה. זה היה באיזשהו מקום בעולם, הוא היה צריך לעבור שבע נערות כדי להגיע לאותו שאול תחתית. ושם הוא שם ראשו בין ברכיו ובחד שיצא נשמתו. ואז יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדאיה מוזומן לחיי העולם הבא. זה היה כל כך נורא, עד שנאמר שם בגמרא בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה כמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. זה הצעד הבא של מי שמגיע לממתת שערי תומה. זאת הפסיעה שבאה אחר כך, הפסיעה שאחרי ממתת שערי תומה לשער הנון של קדושה. להיות רבי אליעזר בן דורדאיה. רבי אליעזר בן דורדאיה מזומן לחיי עולם הבא. שם נתגלה, מאותה שאול תחתית עצמה, מאותה שפלות שאין שפלות גדולה ממנו. שם מתברר לו שהוא אין לו קיום, שהוא שום דבר, הוא ממש כלום. וזה הביא אותו להיות יש, להנחיל לו אהבה יש. זה הביא אותו להיות מציאות אמת. זהו השער החמישים. שני דרכים יש להגיע לאותו מקום. הדרך האחת היא על ידי ספירת הימים וקבלת התורה. נגיעה כלשהי בשער החמישים זה אופן האחד. האופן הזה הוא אופן של מתן תורה. האופן השני הוא דרך דוד אמר, דרך המנתת שערי תומה של מואב. זאת הדרך השנייה שמגיעים ממנו לאותו שער החמישים. זאת הדרך שדוד המלך חידש בעולם. זה פירוש המילים, הקים עולה של תשובה. עולה של תשובה הוא מלשון עול ששמים על בהמה כדי להוליך אותו בתלם. להוליך אותו במסלול קבוע שבו היא צריכה ללכת. הקים עולה של תשובה זה דוד המלך שמיד את כל האנושות כולה על דרך זו. כל מי שהולך לכל מקום שהוא הולך, הוא הולך לתשובה. העולם הוא עגול. כל מי שעושה פסיעה לכל מקום שהוא פוסיע, הוא עושה פסיעה אחת שמתרחקת, אבל הפסיעה הזאת עצמה מתקרבת. אותה תורה שמנו מתרחק באותה פסיעה רשע, באותה פסיעה, זאת פסיעה ראשונה להגיע אליה בחזרה. מכל מקום הוא תמיד יחזור לאותו מקום, כל שהוא מתרחק הרי שהוא יגיע מהצד השני. זה פירוש המילים, הקים עולה של תשובה מכל הממתת של מואב. דוד המלך עשה את דוד המלך, שהוא מחובר לשער החמישים של מתן תורה. זה מה שקיבלנו בעצרת, את זה קיבלנו עם התורה. צד שווה יש בשני הדברים, בשתי המתנות הגדולות, בשני המיני משני מיני המתן שקיבלנו, מתן תורה ומתן המלכות והתפילה, אשר מי בצורתו שלו מגלה את זה, זה דוד המלך. הוא המלכות, הוא התפילה, והוא בעומק הדברים גם התורה. ונוסיף לעמוד על פרשה אחת שבו נוצר דוד המלך. יש כאן נקודה מיוחדת ביצירה של דוד המלך שלא כדרך העולם. הייחוס של דוד המלך מתחיל לראות ובנותיו, דרך יהודה ותמר עד לרות ובועז. אלה הם שלושת המקורות של דוד המלך. המשותף שלושת המקורות האלו, שבנות לוט הביאו עליהם את אביהם, תמר הביא עליה את יהודה. ורות הייתה זאת שהביא עליה את בועז. כך נראה תפילה. כך תפילה צריכה להיווצר. על ידי מי שמקבל, על ידי מקבל שרואה את עצמו חסר. והוא זה שממשיך עליו את ההשפעה מלמעלה. החיסרון שלו הוא אשר ממשיך עליו את ההשפעה מלמעלה. כך נראה תפילה. וכך זה עובר כוחות השני בייחוס של דוד המלך. כך צריכה לבצר צורת אדם שממשיכה עליה את כל השפע מלמעלה. והנה כך באופן זה ניתנה תורה. וזו סיבה נוספת לכך שהתורה צריכה לנתן יחד עם דוד המלך. הגמרא אומרת נידע שאנשי אלכסנדריה, שאות רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? אמר להם הרבה וישבה וימית בסחורה. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועיל להם. אלה ויקש רחמים מי שהחוכמה שלו. שנאמר השם, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. ומסקנת הגמרא, מהי כמה שמלן דהבה לא הלא סגיה. כל התמצות שמתמצים בתורה, הרי שאם לא מתפעלים באמת שתורה תגיע, אם לא מתפעלים לזכות בתורה לא זוכים לה. אז היא איננה. היא לא קיימת. זאת אומרת, התורה נתפסת, התורה חלה על מי שמבקש אותה. התורה לא ניתנת למי שלא מבקש אותה. מי שלא מתפלל עליה לא יזכה לעולם. הבא הלא, הלא סגי. עם כל התרחה שהוא תורח, כמה שהוא יתייגע, אבל הוא חייב. זה הבא לא, הלא סגי. זה לא ילך. חייבים להתחנן, להתפלל, לבקש, כך זוכים לתורה. ואתה שוב אנו מוצאים כי גם פה תמון הטעם, שלא ייתכן לתת תורה בלי לתת את דוד המלך. לא ייתכן לתת לנו תורה בלי לתת לנו תפילה, זה לא יעזור, זה לא מספיק, לא סגי. בלי תפילה לא נזכה בתורה. ואותה מידה אף לא נזכה למלכות בלי תפילה. דוד המלך הוא המלך המשיח בני שהוא התפילה, הוא התפילה לגילוי אותה צורת אדם שצריכה להתגלות על ידי מלך המשיח. תמיד עלינו לזכור את דברי הגמרא בשבת שבשם שמכניסים אדם לדין, כשמגיעה השעה שהוא עולה ודנים אותו על מעשיו, שואלים אותו אם ציפית לישועה. אסור להשיח דעת מדברי הגמרא אלו אפילו לרגע. זה הכלל, אדם לעולם לא יקבל את הדבר שהוא לא מתגגע אליו, דבר שהוא לא חסר לו. אף פעם אדם לא יקבל שום דבר, היינו שום דבר מעלה, אם זה לא חסר לו. שום דבר מלמעלה לא יגיע אליו בלי תפילה. כל הראשונים בעלי הפשט מבארים שהספירה ביטוי לתשוקה ולרצון להגיע ליום קבלת התורה. זה אופן להגיע ליום של קבלת התורה. מי שמצפה, מי שדבר חסר לו, יזכה לזה. הוא יזכה לכל מה שקיבלנו בעצרת. הוא יזכה גם לזכייה בתורה וגם לזכייה בדוד המלך, גם בתורה וגם במלכות. ולמי שהדבר לא יחסר לו, מי שלא יבקש זאת בכל ליבו, מי שלא יתפלל, מי שלא יהיה חסר את זה, בוודאות לא יהיה לו את זה. זאת הדרך לקבל תורה. זאת הדרך לזכות לזכייה כלשהי מה שנתחדש באותו יום של מתן תורה. שם נתחדשה הנתינה שכביכול בורא העולם נתן לנו את דוד המלך. בימים שנותרו לנו כדאי לזכור לשנן זאת. שום מעלה ושום זכייה לא יבוא עלינו, שום דבר לא ייפול עלינו מן השמיים מזה רק, אלא רק אם אנחנו נבקש אותה באמת. המשיח לא יבוא עליו בזמן שיחשפו לו ישראל תכלית הכוסף. יהי רצון שיתקיים בכולנו מקרא שכתוב, וביקשו את השם אלוקיהם, זוהי התורה, ואת דוד מלכם, אמן ועומד. שלום שלום. אהובה ידידי מוריי ורבי.